поскольку время уже
началось. ואז בעל הסולם ציים שהחל משנת 1995 חוכמת הקבלה תהיה נדרשת בהמונים ואנשים ילמדו אותה, יתעסקו בה בצורה רצינית והמונית. ודאי שזהו תהליך, זה לא קורה שנה בשנה, באותה שנה צלצל הפעמון וכולם דהרו לחנות פתוחה, לא. אבל עדיין זה קרה כך. והוא בעל סולם לפני המאורעות האלה כתב את הספרים שלו ובעיקר זה האוסף של הכתבים שלו מחברת בעצם שנקרא הדור האחרון אני קיבלתי דרך רבש את הארכיון של בעל הסולם בכלל, מה ששרד, מה שלא נגנב, מה שלא נרכב. כל הארכיון הזה היה במרתפים, וחלק מזה בכלל לא... אפשר לתקן את זה, אבל חלק מזה אפשר, ומזה הרכבנו ספר שנקרא הדור האחרון. בספר הזה בעל סולם מתאר את העקרונות העיקריים של הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים בספר הכתבים די לא מסודרים וגם בספר במקור בדור האחרון הם באים בצורה ממוספרת אנחנו עשינו איזו עבודת מחקר מאוד גדולה בשביל לסדר את זה
мы из этого делаем свои, значит, выводы. Ну,
אנחנו מסכים מסקנות משלנו מתוך זה. כמובן ממה שכתוב, אנחנו לא מוסיפים שום דבר מעצמנו. וגם מעבודות האחרות שלו, כמו ערבות הדדית וכך הלאה. שאר המאמרים. ומהם אנחנו מתחילים להבין שכשמגיע הזמן והצורך מופיע באדם לשנות את עולמו, האכזבה שבו, האכזבה בכוחותיו, מה לעשות עם עצמו, חוסר ההבנה, ואז מגיע הזמן שצריך להסביר לאנשים דברים. אז אנחנו נמצאים בכזה מצב, משנה לשנה, העולם מתחיל להשיג את חוסר התכלית, חוסר המוצא של מצבו, חוסר, חוסר, חוסר. ואנחנו צריכים, חייבים, מכמה סיבות לצאת לעולם. קודם כל, זהו רצון הבורא. כמו שהמקובלים מציינים לנו. ואנחנו לא יכולים להמציא מתוך עצמנו מטרות משלנו, כוונות, תירוצים למיניהם. אם כך כתוב, ככה עושים. אני לפי האופי שלי בשמחה הייתי יושב בחדר העבודה שלי ובצורה רגועה שוקד על כל מיני מאמרים, הייתי כותב דברים משלי, זה האופי. וגם עכשיו אני משתדל לא לצאת מהחדר שלי, אם כן אז רק לצילומים לאולפן שלנו. ומיד חזר על החדר. כן, באולפן.
Но жизнь заставляет, и ничего не сделаешь.
אבל החיים מאלצים, ואין מה לעשות. כשאני כתבתי את שלושת הספרים הראשונים שלי בשנת 83, אז רבש התחיל להתייחס אליי בצורה אחרת. הוא באמת ראה ש... אני, חוץ מזה שאני שקדן בלימודים, ונמצא לידו כל הזמן כעוזר שלו, כנהג שלו, תלמיד, כמובן. אבל זה שאני השקעתי מאמצים לכיוון ההפצה, בשביל רבש זה היה סימן טוב. ובאותן שנים זה היה מאוד לא פשוט. אותם ספרים אני הוצאתי אחרי זה בשנת 90, גם ברוסיה, В Новосибирск, недмели, $5,000 за ла, 10 цент ле сефер, כמה אלפי ספרים. היה לי חבר שם, נתתי לו $5,000 והוא הדפיס. מה אני רוצה לומר? ואחרי זה הספרים האלה התפזרו, ומאז אחרי זה נמשכו כל מיני עקבות. הספר הבא הרביעי, השגת העולמות העליונים, אתם מכירים את הספר הזה, ואחרי זה המשיך עוד. הפצה זה הכי חשוב לבורא. הבורא לא לוקח בחשבון אדם שדואג לצרכיו של עצמו. הוא מזלזל באדם כזה. אפשר להגיד יותר מזלזל, משהו יותר גרוע, הוא ממש בז לאנשים מהסוג הזה. עד כדי כך שאותו אדם שכן משקיע בהפצה, הוא מקבל עזרה מיוחדת מלמעלה, מכיוון שהוא מגלה דרכו דרך כלפי אחרים, כמו תכונת הבינה שעובדת למען תיקון הפרצופים התחתונים. ולכן הוא מקבל עבור כולם, אותו אדם. אור עובר דרכו, ידע, כוחות. לכן הפצה זה העיסוק העיקרי שלנו. כי אם אנחנו מדברים על השפעה ועל אהבה, אז איזה ביטוי עוד יכול להיות ל"ואהבת לרעך כמוך" אם זה לא הפצה ולא לימוד של חוכמת הקבלה? אז לכן מה שאתם דיברתם היום על מק, האקדמיה הבינלאומית לקבלה, אז כמובן זה כן נחוץ, אבל זה בכל מקרה לאיזה מעגל מצומצם של אנשים. אתם יודעים בעצמכם כמה מעט יש אנשים שיש להם נקודה שבלב, איזה באמת עובר של כלי רוחני עצמאי, של נשמה. אתם תראו את המערכת הזאת של כל הרצון הנברא, ואיפה בכל איבר ואיבר מהכלי הזה שזורים החלקיקים האלה. הם לא רבים, אנחנו אותם החלקיקים, וכל אותם הדורות שעברו של המקובלים וגם הדורות הבאים, אבל עדיין זה חלק מאוד מזערי, כמו המוח בגוף. אמנם בכל נקודה יש חלקיק של מוח שמקבל את הנתונים, מאבד אותם ומייצר משהו, אבל זה חלקיק. אפילו בראש שלנו יש שם איזה משהו כמו, לא יודע, כמו מחק של עיפרון כזה. זה מאבד מזערי שעוסק בכל מה שקורה בגוף, ובנוסף לזה גם כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים, כל מיני קשרים רחבים עם גלים, כל מיני סוגים של התקשרויות. אנחנו יום אחד נדבר על זה, ועל כל זה אחראי גולה, ג'ולה קטנה כזאת, וזהו. ובכל הגוף יש שם ממש נקודות קטנטנות, אמנם בכל איבר, בכל מקום, הם נמצאים בחלקים העיקריים של האיבר שמפעילים את כל הסיפור. אז אנחנו אותם החלקיקים, אז אין לנו מה לקוות שאנחנו נהיה רבים. כך גם כתוב בתורה, אתם תהיו לי מעטים בין העמים. התורה לא פונה ליהודים, התורה פונה לישראל. אתם יודעים, ישר כן, וכאלה אנשים לא רבים. לכן המק, האקדמיה הבינלאומית לקבלה, היא תתפתח אבל תקוות גדולות לכמויות אדירות של אנשים שיתפרצו אלינו, אין מה לצפות לזה. אנחנו צריכים לפתח את המערכת הזאת, לתמוך בה. רצוי ללמד כל אחד שחושק. אנחנו לא בודקים את האנשים האלה, האם יש להם נקודה או לא. אם אתה רוצה, תלמד. אם אתה לא רוצה, לך. אדם ישב בכמה שיעורים, הפסיק להשתוקק והלך. זה בסדר גמור, משהו נשאר לו. בקיצור, הדלתות פתוחות לכולם, אבל החשוב ביותר בהפצה שלנו, ובזה אנחנו יכולים להתעסק רק אנחנו, אותם אנשים שיש להם נקודה שבלב, כמו בכל איבר בגוף שלנו, הנקודות השזורות האלה בעצמות, בכל מיני איברים, אין הנקודות השולטות בכל הגוף. כך גם אנחנו. מוטלת מטרה עלינו למשול או להנהיג את תיקון העולם. ואנחנו מחויבים לעשות את זה. אנחנו צריכים לבנות את החברה החדשה. אנחנו החלוצים, אנחנו סך הכל הדור הראשון שבעצמו לומד בכדי ללמד אחרים. ללמד חוכמת הקבלה וללמד את החינוך האינטגרלי, אבל חייבים גם את זה וגם את זה. אנחנו צריכים להתעסק בזה ולא לזלזל. ללמוד בשביל לדעת ולהעביר את הידע הזה לאחרים בכזאת צורה שהאחרים האלה משתוקקים לה. כמו שנקרא חנך נער על פי דרכו. זה המשפט. בקיצור, בהתאם למה שהוא רוצה. אם הוא לא רוצה ללמוד את מערכת העולמות העליונים, לא צריך. אבל הוא כן רוצה לשפר את מצבו. מצבו הגשמי, הרגיל, בסדר? אז צריך ללמד אותו בסגנון כזה. נושא השיעור שלנו היום זה מבנה החברה העתידית ועקרונות החברה העתידית. לא הרבה דברים כתובים על כך, ואנחנו נגלה את זה בהדרגה בעצמנו, במידה שזה יתחיל להתווצר ולהתהוות. מהעיקרון שבעל סולם מתאר, ברור שזאת תהיה חברה של אנשים שווים. כלומר, לפי אותו עיקרון של הקבוצה, כולם שווים, כולם חברים, חבר ממילה חיבור, וחיבור זה כשאנחנו נכנסים אחד לתוך השני, ממש משלימים כל אחד ברצונותיו ומחשבותיו את האחר. בכזה תנאי אנחנו מתחברים. לחשוב אך ורק איך אני משלים את האחר. זה אותו עיקרון שאנחנו פועלים בו בעשיריות, בסדנאות. רק להשלים. לא להתווכח בשום אופן, לא להתחיל להתחכם. רק השלמה. רק עזרה הדדית. אין מקום לאנשים אחרים בינינו. כיוצא מזה אנחנו מבינים את אותם העקרונות של הקבוצה שרבש מדבר עליהם, ולפי אותם העקרונות אנחנו צריכים לבנות את הקבוצות שלנו. לא יכול להיות שחבר אחד גורם לכאב כלשהו לחבר אחר. היו לנו מקרים כאלה כש... היו כל מיני, פותחים כל מיני עסקים, היו מלווים בשקט בשושו מחברים אחרים, בשושו כי לא רצו להגיד על זה, והם לא יכלו לסרב, כי לא נעים לסרב לחבר, ובסופו של דבר האדם היה נשרף עם העסק שלו, ולא יכל להחזיר. אנחנו, אנשים כאלה, היינו מרחיקים מהקבוצה. יחד עם המשפחות, פשוט מרחיקים מהקבוצה. כלומר, החברה העתידית, אם אנחנו מתכוונים לבנות אותה, אנחנו קודם כל בונים בינינו, והחברה שלנו צריכה להיות ייצוגית. רק בעזרה הדדית, לא בלי כל מיני קטעים אסרחים.
Это должно быть просто прописаны все эти
за цахлёт, вы знаете, כתוב חרוט.
Обычным нашим уставе группа.
זה כתוב אצלנו גם בתקנון הקבוצתי שלנו.
Общество будущего.
אבל החברה העתידית, לא קבוצה, אלא חברה בכלל. בעל סולם כותב שאפשר לבנות אותה רק אז כשאנשים יתעלו בעצמם לדרגה כזאת, כשהם יוכלו לוותר על האגו.
создать совсем новые эти
ויוכלו ליצור יחסים חברתיים אחרים לגמרי. ולקראת המצב הזה אנחנו צריכים להביא את האנושות. לכן מה שהכי חשוב לנו בכל מקום איפה שזה אפשרי לפתוח קורסים
אינטגרלנו וספיטניה
של חינוך אינטגרלי.
общество равных
חברה של שווים, חברה שבה כל אחד יקבל כמה שהוא צריך, בעצם לפי עקרונות סוציאליסטיים. לכן בעל הסולם היו אומרים עליו שהוא סוציאליסט. כל אחד יקבל כמה שהוא צריך בשביל קיום נורמלי, וכל השאר יופנה ליצור תנאים כאלה כבר לכל האנשים בכל העולם. לא תהיה תוצרת מעל הכרחית. זה לא איזה צמצומים לגבולות מסוימים. לא, תנאים אנושיים רגילים, נורמליים. אבל מעבר לזה לא צריך להיות שום דבר. כי אנחנו בעצמנו יודעים, אם אנחנו יוצאים מאיזון עם הטבע ואנחנו מתחילים להרוס אותה בסופו של דבר, בעצם אנחנו הורסים את ביתנו שבו אנחנו חיים. העקרונות פשוטים מאוד. אנחנו מרגישים אותם מתוך זה שאנחנו מתאספים בקבוצה.
постепенно по мере развития наших групп
לאט-לאט במידת ההתפתחות של הקבוצות שלנו, במידת ההתפתחות של לא הקבוצות הקבליות שלנו, אלא מלוויינים כאלה, קבוצות שמלוות כל מיני אנשים שילמדו בקורסים שלנו את החינוך האינטגרלי יתחילו להיווצר כל מיני חברות, קבוצות רחבות יותר, והם בהדרגה ירצו ליצור איזה מרחב משלהם, כללים משלהם, בתי ספר משלהם. לאט לאט כך זה יתחיל לצמוח, מצד אחד. מצד שני, זה גם יכול לבוא מלמעלה, ואנחנו משתדלים לעשות את זה, כיוון שהמשבר מגיע מלמעלה למטה. הכל מתחיל להיות רקוב מהראש, ואנחנו רואים שכל המדינות מגלות את מצבן ללא מוצא, ואנחנו מקווים שבמוקדם או במאוחר ההנהלה של המדינות האלה תבין שישנה מערכת של ידע שמתקנת את האדם ומסוגלת בזה לתקן את כל האנושות שלנו, את כל הציביליזציה. אנחנו מקווים שבזמן הקרוב יבינו את זה בלי הרבה קורבנות. זה בעצם כל מה שאני רציתי להגיד על החיים החדשים שלתוכם אנחנו נכנסים. אתם מכירים את כל זה, אתם שומעים על זה הרבה. אנחנו עכשיו משתדלים לממש את זה אצלנו. יש קבוצה שמתעסקת בלימוד בבתי ספר, יש קבוצה שעובדת עם ילדים, יש קבוצה שעובדת בבתי סוהר, לא רק בארץ, אני מתכוון שנגיד גם בארצות הברית, יש לי שם ממש בוכתות של מכתבים, חבילות של מכתבים מארצות הברית מבתי סוהר. אנחנו מתחילים לעבוד בכל מיני ארגונים וכך הלאה. ועכשיו יש לנו תוכניות נרחבות יותר בקשר לפתרון הבעיות של בעזרת חינוך אינטגרלי במימדים של עיר, עירייה וכאלה. ננסה, צריך לנסות כל דבר. זה מה שקשור לחיים החדשים שלנו, ולמה אני מדבר על זה? כי אם אנחנו רוצים להתקדם בעצמנו בצורה אישית, זה אפשרי רק אם אנחנו נתחיל להתרחב. אם הקבוצה מפסיקה להתרחב, אם היא לא מתרחבת, היא לא תגדל. לא מכיוון שלא יהיו שם חברים חדשים מקובלים, אלא כי חייבים לעבוד עם החברה, עם האנשים, איפה שאפשר. אבל בשביל זה קודם כל אנחנו צריכים להתכונן בעצמנו. לכן לימוד של שיטת החינוך האינטגרלי חשוב עבור כולנו. אני הרבה פעמים שומע שאנשים חושבים שזה איזה מעמסה חיונית או מיותרת או מזיקה, או שבכלל זה איזה מטלה ש... קידבק שהם לא רוצים. אז אני רוצה להגיד שזה בדיוק כמו קבלה, זה בדיוק כמו ארגון של שברי נשמה שבורה לאחד, לפי העיקרון של ואהבת לרעך. אין פה שום דבר חדש, זה פשוט הסבר של אותם החוקים של התקשרויות שיש בינינו. אז החוקים האלה כולם מוסברים באיזו שפה אנושית פשוטה שיכולה להיות מובנת לכולם, ולא רק למקובל. זה הכל, סך הכל. אנחנו בעצמנו לא לומדים בצורה משמעותית את מבנה העולמות העליונים. אני לא נטפל אליכם כמה אתם יודעים בתלמוד עשר הספירות. אנחנו לא לומדים את זה בצורה כזאת, אנחנו לומדים את זה בצורה קרובה למימוש. אז כך גם אנחנו מלמדים להם מה שהכי קרוב למימוש. שאלות. אין שאלות. או שיש. אתה תצעק ואני אתרגם.
אבי, מה אנחנו בונים את חברת העתיד שמתחילה כאן בעולם הזה? אילו עקרונות צריכים להיות בתוך החברה הזאת, והאם יש לזה קשר לעולם הרוחני?
החברה העתידית, האם יש לה קשר לעולם הרוחני ואיזה עקרונות יש שם? יש שם אותם העקרונות הקבליים, בדיוק אותם עקרונות כמו בעולם הרוחני, רק הם מתוארים בשפה חיה וארצית. חברת העתיד זה אותה מערכת קשרים קבלית של חלקים מתוקנים, של חלקים של נשמה מתוקנת, פשוט מוסברת, מתוארת בשפה אנושית. זה הכל. זה ממש אותו הדבר. או שאני מדבר על זה שאנחנו צריכים להתאסף לפי העקרון הקבלי של אמונה למעלה מהדעת, ביטול, צמצום ב', צמצום א', אור חוזר וכל מיני כאלה. או שאני מדבר ככה, או שאני אומר את זה בשפה ארצית פשוטה, שזה למרות האגו של עצמם, של האנשים, האנשים צריכים להתחבר, ואז הם ירגישו ביניהם גילוי של איזה כוח מיוחד, איזה כוח כללי. והאמת, זה האור העליון.
духовно и материально
רוחניות וגשמיות הם נכנסים אחד לתוך השני. אם אני לא יכול להשפיע בגשמיות, אני לא יכול להשפיע ברוחניות, כיוון שהכל מוגדר על ידי הרצון. רצון, הפעולות שלי, מושיט יד, מחזיר יד, זה גם הרצון ש מפקד על הפעולה הזאת. כך גם ברוחניות. לכן, אם אני עושה למישהו בגשמיות נזק, אז כמובן שברוחניות אני לא יכול לעשות תועלת.
אם אני אלמד לתת ברובד הגשמי,
כן, אם תלמדי לתת ברובד הגשמי, אז אני בזה כבר עושה צעד לרוחניות, אבל זה עדיין לא אומר שאני נכנס לעולם הרוחני, כיוון שלזה אני צריך ארגון מיוחד ביני לבין האחרים. הארגון המיוחד הזה בין האנשים, זה מה שאנחנו מלמדים. אנשים יכולים להשפיע ולתת אחד לשני, ובהיסטוריה של האנושות היו הרבה כאלה, אלטרואיסטים, אוטופיסטים, אבל זה לא נגמר בטוב. בדרך כלל זה נגמר באיזה שפיכות דמים ביניהם, כיוון שלא מגיע האור, וכתשובה למאמצים והגיעה שלהם, בסופו של דבר, הם מקבלים ייאוש, אכזבה, מרירות, טענות הדדיות, וכך הלאה. לכן אנחנו צריכים ללמד בצורה נכונה איך להתחבר בין אנשים, ואז הכוונות שלהם תהיינה טובות, עם סוף טוב.
брать в лавке платить или не платить брать или
לקחת בחנות לשלם או לא לשלם לשלם או לא לקחת זה לא משתייך זה לא שייך לאנשים רגילים בעולם כל זה מתייחס רק למקובלים החנות פתוחה כן כשהם לוקחים ביודעין בשביל להחזיר אחרי זה אבל מה שהם לוקחים הם מתכוונים לבצע עם זה פעולות השפעה
Я не знаю, кого вы называете каббалистом.
אני לא יודע למי את קוראת מקובלים, אבל מי שמקובל הוא יודע, הוא מכיר, זה במודע אצלו, הוא יודע מה זה החנות, הוא יודע מה הוא לוקח, הוא יודע איפה הוא חותם, כל זה ידוע. אתה אמרת שכשהיית פעם אמרת שהבורא יתגלה לנו כשאנחנו נפסיק להשתוקק לזה אז מה זה לא לרצות אותו?
הבורא מתגלה כאשר האדם לא רוצה את זה הכוונה היא שהאדם הוא לא לוקח בחשבון שום דבר, שום תועלת עצמית. אז אנחנו מגיעים לאותה נקודה של מעבר המחסום. כן. מהאחוז מהיחסים שלנו, זה בעצם הכלכלה. הכלכלה היא ההשתקפות של היחסים האגואיסטיים בינינו. כמה אתה לי, כמה אני לך, וכן הלאה. כלומר, בכלל, הכל כולל הכל זה כלכלה. אפילו אם אנחנו בינינו אומרים שלום, תודה, להתראות, או שאנחנו מעבירים משהו זה לזה, מזלג ביקשת ממני בשולחן המשותף או עוד משהו, זה גם כלכלה. בכל זאת, אנחנו עושים סחר חליפין. זה לא משנה אם אתה סופר שם רובלים או דולרים, הסחר חליפין מתרחש. באנרגיה, במילים, בעזרת מילים, בעזרת פעולות, לא חשוב איך, אבל זה כלכלה. כלכלה זה לא רק משהו שמתבטא בכספים. לכן, הקבלה היא מדברת על זה שהעולם יעבור לכלכלה אחרת. וזאת היא פשוט ככה, תחנוק את עצמה, ולפני, וככל שאנחנו נגיע יותר מהר להכרה לאן היא מובילה אותנו, ככה נוכל לעבור יותר מהר לכלכלה החדשה. זו הכלכלה של הצרכנות ההגיונית, תבונתית, כשאנחנו נמנה את ה, לא את האפשרויות, אלא את הצרכים שלנו, דווקא מה שנחוץ לנו, באופן רציונלי, ונעבוד רק בעבור זה. כלומר, הכלכלה, ואני נתתי הרבה מאוד שיחות בנושא הכלכלה, כלכלה תיבנה אך ורק על לספק את האנשים ברמת חיים רציונלית, הגיונית, ולפי אותו עיקרון שזה עובד היום, העיקרון הזה הוא בזמן הקרוב ייגמר, כלומר הכל יקרוס. אם אנחנו לא נחדיר את החינוך האינטגרלי, אז זה יעשה בצורה של משבר, פשיטת רגל, מה שכבר מתחיל להתרחש נכון להיום. על עצמך, על עצמנו. על עצמנו אנחנו לוקחים רק את עבודת החינוך, עבודת החינוך בלבד. אם ימצאו כלכלנים, זה צריך כלכלנים חדשים, צריך אנשים חדשים, צריך אנשים שונים לגמרי ממי שהיום מנהל את העניינים. דור שלם, נווה, אתה מבין על מה אנחנו מדברים בכלל? אנחנו מדברים על מהפכה עצומה בהיסטוריה של האנושות, כאשר זה משתלשל ממעלה למטה דרך כל העולמות, ובעולם שלנו דרך כל דרגות ההתפתחות, מהאגואיסטית ביותר עד להכי פחות אגואיסטית, ומאותו המצב הנמוך ביותר אנחנו מתחילים לגדול. אותה הנקודה של התפנית, אותה הנקודה שממנה אנחנו מתחילים לעלות, זה מה שאנחנו עוברים נכון להיום, ומובן שבהתאמה הכל ישתנה. זה ישתנה בין כה וכה. מובן כמובן שהיה עדיף שאם היום, פתאום הם היו מבינים שהם הולכים לקראת איזשהו סוף, וחייבים לעשות משהו, לקבל איזושהי החלטה, משהו, הם מבינים את זה אומנם מצד אחד, אבל לא מסוגלים. יש אנרציה לאנשים, לאנושות, האגו, הפחד מהלא ידוע, מהלא מוגדר. זו מערכת עצומה של כל מיני מחויבויות ותלויות הדדיות. שם יארגו את כולם שם, אפילו אלה שירצו לשנות משהו. זה העולם הגלובלי. אתה לא יכול לעשות שום דבר בעצמך. אתה מקושר עם אלפים, מאות אלפים, מיליונים של אחרים. אף אחד לא יכול לשנות שום דבר. לא יודע, מנהיג גדול ככל שלא יהיה שם, נשיא, לא חשוב מי. לא יכול לעשות כלום. פשוט לוחצים אותו לפינה. תראה איזה, איך קראו לו שם, רוסקן?
זה?
נו, הזה ששפטו אותו. נו, לקחו אותו למשפט, עוסקן. הוא רצה לעשות שינויים, שינויים מסוימים, בקנה מידה עולמי. אתה מבין איזה אישיות זאת? הוא היה הנשיא של הקרן המטבע הבינלאומית. אתה מדבר על צריך, תפרו עליו איזשהו תיק, וזהו. ואחרי זה עוד הודיעו בצורה צינית ש, נו, אנחנו נסתדר גם כך.
Я их тоже могу понять. Они сейчас живут, живут, все. Я не хочу знать, что будет.
Хаим каха, хаим. Я не хочу знать, что будет махар.
Да? Так вот, нет, эта система сама по себе из-за людей.
А маарехет бифне עצמה היא לא תקרוס בגלל האנשים, אלא היא תקרוס בגלל שהבורא הולך ומתגלה יותר ויותר במערכת האינטגרלית הזאת, בתוך כל המערכת זה הולך ומגיע אלינו באופן בלתי נמנע, כמו איזשהו אסטרואיד שמגיע לכיוון כדור הארץ, וכל הקשר האינטגרלי, האנלוגי הזה, ואנחנו נמצאים ממש בחוסר התאמה לזה, ולכן הכל יקרוס, בלי קשר אליהם. הקריסה היא בלתי נמנעת. אנחנו מובן שהיינו יכולים לרכך את זה. אם היינו מכינים את עצמנו לזה, לאיזה שהם שינויים, להכניס איזה שהם שינויים, להבין לפחות מה אנחנו יכולים לעשות כאן ושם, אבל אם לא, ככה זה יהיה. זה, כל זה צריך להתרחש בצורה מאוד מהירה.
обычно лидеры меняли экономику
בדרך כלל מנהיגים משנים את הכלכלה ואת המבנה החברתי וכן הלאה.
сегодня это делает творец явно.
היום הבורא עושה את זה על בטוח.
кто спрашивает?
מי זה שואל?
нет лидеров больше в нашем мире не
было לא יותר מנהיגים בעולם שלנו. אפילו האמריקאים שם חשבו אובמה הוא יעשה איזשהו משהו, אבל
время лидеров ушло.
אני זמן המנהיגים נגמר. זה לא אותם המנהיגים. מנהיג זה מישהו שמנהיג את העולם בכוח. לא, אולי קצת עם היגיון ושכל בריא, מבין את הנסיבות, מבין את העם שלו. זה כבר לא עובד. מנהיג בעולם שלנו צריך להיות זה שמבין את המבנה החדש של העולם. ואין כזה. והם בחיפושים, ויהיו בחיפושים, ויזדקקו בכם. הם יהיו נצרכים בכם, אתם תראו. איך אתם תוכלו לגשת למנהיגים ולהסביר מה צריך לעשות, והם יקשיבו לכם. ובעל כורחם, ובעל כורחם, הם יממשו, יקיימו. הם, בשיטות הכוחניות שלהם, יקיימו את מה שאתם מציעים להם, בשיטה האינטגרלית. הם יקחו, הם יקבלו את זה. יניגו חינוך אינטגרלי באוכלוסייה, יניגו שולחנות עגולים, ייתנו אור ירוק לכל הדברים האלה בטלוויזיה, דרך כל המס מדיה, בהכל. יעשו את זה. ויכניסו את זה בבתי ספר, בכל מקום. כיוון שבכל מקום יהיה פשוט מריבות מגועלות בדם, ואין מה לתת לעם אחרת, וכל הכלכלה תיחרב. אתה לא יכול לעשות כנגד זה כלום. פשוט כלום. פשוט יעמדו שם עובדי עצות המנהיגים האלה, ואני רואה את זה באופן מאוד ברור, ורק אתם תוכלו לבוא ולהגיד משהו שהוא...
потому что старые прописные
уже בר-קיום. известные כיוון שכל העקרונות העתיקים שכבר ידועים לכולם יראו באופן מאוד ברור שהם כבר לא עובדים.
так что новый мир за вами.
אז העולם החדש הוא עליכם.
полтора года назад, в декабре 2011-го, говорили о том, что самая благоприятная целевая аудитория для восприятия принципов интегральной методики – это родители. Ну, молодые мамы, мамы заботливые.
А ты сказал, что הקהל הטוב ביותר לחינוך האינטגרלי זה הורים צעירים, כי הדאגה העיקרית שלהם זה הילדים. יש איזה אלמנט שדיברת עליו, שאנחנו ניצור מערכת של העברת החומר כאיזה ארגון עזר, כי בעצם אנחנו מחנכים את ההורים והם מחנכים את הילדים, סוג כזה של כי אנחנו לא יכולים להיפגש עם אותם אנשים כל הזמן. אז תן לנו הכוונה איך להתקדם. אולי יש תוכניות מוכנות, כי את התהליך הזה כל הזמן צריך לתחזק. הורים שבאים איזה פעם בחודש או פעם בחודשיים, זה לא מספיק.
עובד. פרוגרמה שישליבה דצטווה.
התוכנית של הילדות המאושרת היא לא, לא מבוססת או לא תלוית הורים, אלא יותר מתבססת על המורים, שאותם אנחנו צריכים לחנך מחדש, והם יחנכו את הילדים בכיתות, ולא יעבדו עם ההורים. זה כזו מסה של... אין לנו פשוט משאבים לכזאת כמות של אנשים, אפילו אם ייתנו לך פשוט את כל המשאבים האפשריים, נו איך תעשה, אולי דרך הטלוויזיה, זה אפשרי, אבל כעיקרון, הדבר הבטוח ביותר זה דרך מורים שאותם אתה מלמד, והם כבר מעבירים או מלמדים את השיטה שלך בבית הספר. ממש החל מכיתה ג' ד' ה' שם איפה שהילדים כבר מתחילים להגיב, להשתנות, להיכנס לאיזה שהם יחסי גומלין ביניהם. לפני כן, בגיל צעיר יותר, עד גיל 7-8 ככה, מוקדם עדיין לעבוד עם הילדים האלה, כלומר הם עדיין לא מבינים את ההבדל, לא רואים בכלל, לא מגיבים, הם עדיין לא חלק בתוך החברה, הם לא סוציום, עדיין עדיין חיות קטנות.
השאלה היא, האם אנחנו צריכים לארגן מורים או לעצב מסר?
אז השאלה היא ככה, כיצד ניתן להגיע לילדים דרך ההורים? אתה חושב שעם הכוחות הקטנים שלה, אני חושב שדרך הכוחות המועטים שיש לנו, אפשר לעשות את זה רק דרך הטלוויזיה. להראות להם את התוכניות הטלוויזיה שלנו, אולי זה בצורה של איזה שואו, שמצלמים באולפן, אולי זה שאתם מראש מצלמים איזושהי סדרה של שיחות מעניינות. הפורמט הוא לא משנה, אבל דרך הטלוויזיה, וסתם ככה להגיע להורים, לא מתאר לעצמי איך. ככה אנחנו עושים. בואו נזמין לכאן את
наших двоих товарищей.
שני החברים שלנו, הנה אחד מהם, והשני זה
вас.
אתה.
Да.
את.
вам надо сесть в круги.
אוקיי.
семинар.
חברים, נא להתיישב במעגלים. קחו ממני את המיקרופון וקדימה לעבודה.